היי מאזינות ומאזינים, כאן קואץ' נימו וברוכים הבאים לפודקאסט שלי I Go You Go. היום אני מראיין את החותר האולימפי דני פרידמן, חותר שהביא לישראל את ההישגים הגבוהים ביותר בכל הזמנים בענף החתירה. ועכשיו הוא נאלץ לממן מתרומות את האימונים לאולימפיאדת פריז 2024 מבלי לקבל שקל מהמדינה. אז הוא פתח הדסטארט לגיוס תרומות מהציבור הרחב בשם דני פרידמן לאולימפיאדה. אני מזמין אתכם להאזין לפרק נפלא על ספורטאי אלוף. ואחר כך, אם יבוא לכם, גם לפתוח את הכיס ולעזור להגיע לאולימפיאדה. אז, האזנה נעימה. דני פרידמן, ברוך הבא לבוקס.
היידה.
לחיים.
לחיים.
I go, you go. הפודקאסט של קואץ' נימו. תביביאן, אחלה פתיח. תביביאן זה העורך וידאו היקר שלנו, ותמיד אחרי הלחיים נכנס פתיח. אז דני פרידמן, ברוך הבא אל הבוקס, אל הפודקאסט I go, you go.
איזה כיף לבוא אליך, באמת.
כיף לראות אותך תמיד. אז חברים, חברות, מאזינים, מאזינות, צופים, צופות וכו'. דני פרידמן, למי שלא מכיר, הוא החותר האולימפי של מדינת ישראל, אלוף ישראל מזה 14 שנים ברצף?
14 שנים,
כן. אומייגאד, 14 שנים ברצף, אף אחד לא ירער על המקום שלו. ועכשיו אנחנו עם הפנים קדימה לאולימפיאדה הבאה. זה נכון?
כן, נשאר עוד שנה עד האולימפיאדה, לאולימפיאדת פריז בעצם, ועושים את כל המאמצים בשביל להגיע.
וואו. אני, לפני שנפתח קצת את מי אתה בעצם, כי מאוד מעניין אותי להכיר את הבן אדם שמאחורי המכונה המשומנת הזאת והחטובה והמסוכסק והמסוכסת. בוא רגע נפתח רק לקהל המאזינים, כי לא כולם באמת מכירים את עולם החתירה, ונסביר בכלל את הספורט הזה.
זהו, בעצם עולם החתירה הוא הגיע מאנגליה. ששם התחילו לחתור באוניברסיטאות, פרופסורים, דוקטורים וכאלו, ובעיקר אנשי הממלוכה, כי זה ספורט עשיר.
הוא ספורט עשיר, ספורט מלוכני כזה.
כן, ספורט מלוכני עשיר. בתכלס לא. בתכלס כל ה... זה.
אנחנו נדבר על ההדסטארט בשביל זה אחר כך.
כן. אבל ככה הוא התחיל בעצם באנגליה, וכרגע זה אחד הענפים המאוד מפותחים מספר 3 באולימפיאדה, אחרי האתלטיקה והשחייה.
וואו.
בעצם הענף הזה. והענף הזה בארץ, הוא לא היה כזה מפותח, בוא נגיד, כי תראה, רק סירה עולה נגיד 60,000 שקל. כן?
וואו, וזה... הקייק הדק הזה, הצר שיושבים בתוכו, זה 60,000 שקל.
כן, כן, הוא עשוי מסביבי פרחם, קרבון, ואתה יודע, יש לו...
יש מכניקה בפנים הרי...
זה כמו אופניים, נגיד.
כן, נכון,
עולות אופניים. אופניים שאתה מרים, טק,
נכון,
שוקלות לא. כלום.
אופניים הטובות 50-60 גם, בכלל,
כן,
נכון.
כן, חופשי, אז תחשוב שהסירה... קייק זה מה שמיכל גלגנוב עזר.
אני מתנצל, סירה.
אצלנו זה חתירה אקדמית בעצם, שאורך הסירה, נגיד יחיד, זה 6-7 מטר.
אתה חותר יחיד.
אני חותר יחיד, כי בארץ, לצערי, כל החברים שלי לא הצליחו לשרוד את מה שאני שרדתי לאורך כל השנים, אז לאט לאט פרשו. בהתחלה היינו 15, ואז...
כלומר, בני מחזור שלך הייתם 15, ולאט לאט הצטמצמו, שחיקה, חיים.
בני מחזור שלי, ילדים קצת יותר צעירים. כן, אתה יודע, היה קשה, כי גדלתי באפולה, והיינו, תכלס, היינו ילדים, וגדלתי בגבעת המורה, שזה עיר... עוד פעם, לא הכי...
עיירת פיתוח.
כן, מה, זה פריפריה, וגדלנו בסביבה כזאת שהיא לא הכי נעימה. בוא נגיד, אתה בשנייה יכול להגיע לכיוונים לא טובים.
נכון, זה השכונות, נכון?
כן, והיינו שם בעצם, היינו בכיוונים הלא
אנחנו
טובים.
אנחנו עוד נחזור למקומות האלה ולילדות, כן. אבל אנחנו בוא נשלים רק למאזינים את הספורט עצמו. אז אנחנו אומרים 6-7 מטרים של סירה, שהיא...
יקרה להלאה, אבל כן. בוא נמשיך רגע לספורט עצמו, מה התחרות.
זהו, בעצם זה יחיד. תחשוב mm-hmm. שיש לך זוגית, mm-hmm. שזוגית זה כבר איזה 10-11 מטר, רביעה כמובן יותר ארוכה, ושמיניה, שזה 8 חותרים, וואו. וקוקס והגאי. הוא בעצם יושב ומקציב את הקצב.
כן.
ובחתירה יש לך יחיד, זוגית, רביעה, שמיניה, ויש זוגית עם השוט אחד.
כן.
בעצם יש עם שתי משוטים, ויש זוגית עם השוט אחד.
שכל אחד הוא בצד בעצם.
כן. בעצם אצלנו אין משקלים, כאילו יש משקל, היה משקל קל בזמנו.
מבחינת קטגוריית גוף?
כן, מבחינת קטגוריית גוף. יש משקל קל, שזה עד 70 קילוגרם, ואחרי זה אופן. זאת אומרת, משקל פתוח.
עד 70 ומי 70.
בעיקר, כן. אז בעיקר זה 90 פלוס, בואו נגיד ככה. וזאת תהיה האולימפיאדה האחרונה למשקל קהל בעצם.
אז המקצה עצמו, או התחרויות עצמם, או באולימפיאדה, מה אנחנו פוגשים? זה מרוץ, זה ספרינט, זה ארוך.
זהו, הרבה אנשים מתבלבלים בין קייקים לחתירה.
יפה.
כי בעצם קייקים זה יש לך ספרינט, שזה 200 מטר, mm-hmm. 500 ו-1000, שזה האנאירובי שלהם בעצם, כן. של הקייקים. בחתירה זה רק 2000 מטר. זה כאילו סיבולת, אנאירובי, אירובי, כוח מתפרץ, הכל ביחד. זה כמו הרמת משקולות, טריאטלון, מרתון וספרינט ביחד.
במכה אחת.
במכה אחת.
אתה צריך להיות בעצם all out למשך 2000 מטר, זה זמן יחסית קצר, בוא נגיד שהשיאים כרגע זה...
זה 7 דקות. זה 7, בתנאים כאילו אידיאליים, זה בין 6.50 ל-7 דקות.
וואו, וואו.
בעצם כמו ריצה.
עכשיו... חותרים בדרך כלל בנהר, חותרים בבריכה, חותרים באיפה?
כמובן שבישראל אנחנו...
כמובן שבישראל תמיד יש איזה חרטה כזה.
כן, אבל בכנרת דווקא יש אחלה תנאים בחורף, מדהים, תמיד הכנרת שטוחה וזה.
פלטה.
וגדלתי שם, ובירקון. אבל ברוב, ב-12 שנה האחרונות, התאמנתי באיטליה, ספרד, גרמניה.
יש לך לגויים, יש לך ממש...
כן, יש אגמים, ויש גם ערים מיוחדות שבנו ממש, אתה יודע, בריחה כזאת.
מתקן אימון.
תעלה מיוחדת של 2000 מטר לחותרים וקייקים וכל הדבר מסביב הזה.
מדהים, אז אנחנו מדברים על חותר יחיד, 2000 מטר, 14 שנה אלוף הארץ, מה הזמנים שלך הטובים ביותר?
בעצם שהזמן הכי טוב שלי על מכשיר חתירה ל-2000 מטר זה 6 דקות. ובסירה, כאילו, הטכניקה שלי והטקטיקה בסירה, אני יותר מהיר ממה שאני על המכשיר חתירה.
באמת?
זאת אומרת, כן.
על אף שיש יותר חיכוך ויש פה עניין של בלנס גם מסוים, כלומר, זה לא שאתה יושב על קרקע, אתה מצליח לתת זמן יותר טוב?
כן, אז בעצם בסירה, השיא שלי זה 6.46. שנגיד אם אתה משווה את זה, זה דקה יותר מהקונספט.
וואו.
בעצם חבר'ה, האלו שבגמר ובטופ, הם עושים על המכשיר חתירה פחות מ-5.50.
טירוף. זה גילוח רציני בזמני, זה 2000. כן, כן, זה וואו. כאילו מי שישב אי פעם על מכשיר חתירה ומבין מה זה 2000, לצורך העניין, הזמן הכי טוב שהיה לי זה 7.45, והייתי, אני עדיין מאושר ממנו.
כן.
לא יודע אם היום אני אחזור על זה, אבל זה גם גומר לגמרי. הרגליים, הטוסיק, האירובי, נשרף.
הכל. זה איך אנחנו קוראים למכשיר הזה? The devil.
The devil. באמת. למה לא מייצרים אותם באדום?
אבל החבר'ה יכולים לנסות, אולי לעשות 2000 ולהגיד לי איך הם מרגישים אחרי זה.
יודעים מה, אז מאזינים, צופים, יש לנו חבר'ה גם מהקרוספיט, שלחו לנו קצת תוצאות ונעביר לדני, נראה אם הוא יצחק עליכם או לא. אז מה דני, גדלת בסביבות הפולה, בגבעת המורה, איך ילד מגבעת המורה מגיע בכלל לספורט של חתירה?
וואו, את האמת, כאילו עד היום אני לא מאמין שהגעתי לענף הזה, כי אתה יודע, עליתי לארץ, גדלתי בהפולה, וגדלתי בסביבה שלמרות שעליתי מאוקראינה בגיל שנה וחצי, אז למדתי קודם עברית. כאילו, כן. ברוסית גמגמתי. כאילו, כמובן שאני מעלייה, אבל למדתי עברית, כן, כי כל מי שהיה בכדורגל, היו חבר'ה כאילו, שמדברים רק עברית בעצם. ושיחקתי כדורגל במשך 7 שנים.
עד גיל. אז כלומר, הספורט הראשון שהתעסקת איתו היה כדורגל.
כדורגל. כדורגל, ותמיד היה, בעיקר כדורגל, אבל תמיד היה גם ג'ודו, קארטה.
כיאה להורים שבאו מהגוש הקומוניסטי, זה אתה תעשה חוגים.
זהו, כן, שולחים אותי לחוגים, אבל גם אני אהבתי את זה, אז אתה יודע, הייתי הולך לחוגים האלו לבד, מטעם עצמי, כאילו. אני לא זוכר איך זה היה, אבל לכדורגל ממש נכנסתי, ורציתי לבנות מזה קריירה. והייתה איזו תקופה באמת בכדורגל שמשהו להסתדר שם בקבוצה, השחקתי בהפועל עפולה בנערים, ובגיל 15, ולקחתי הפסקה. וכמו שקורה הכל בחיים, ולא רק בחיים, במיוחד בספורט, בזמן שאני שחקתי כדורגל, אז כל החברים שלי בעצם, הדוברי רוסית מברית המועצות, אז הם חתרו. איך הם חתרו? חבר טוב שלי, הוא יצא עם הבת, של המאמן, שעלה מאוקראינה, לא מזמן.
גדול.
והוא לא ידע מילה בעברית. אז כשאני הגעתי, אז אמרו לי, דני, מה, כאילו, מה אתה עושה? אני זוכר את זה, התחלנו לעבוד ביחד במפעל, בגיל 16, במפעל בכפר תבור, שעושים פחיות חד פעמי, פחיות קונסרבות כאלו.
כן, פחיות לשימורים.
כן, כל היום ישבתי, טק.
יו, עובד מפעל, אומי גאד.
כן, בגיל 16. ואז אנחנו יושבים, וזה אומר לי, תגיד לי, כאילו, מה, אתה תבוא, תתאמן, נעשה, מה אני אעשה בחתירה? אני מחכה...
לכדורגל.
כן, לכדורגל, כאילו, מה, על מה אתה מדבר בכלל? אז תבוא, אתה תקום מחר בשש בבוקר? אמרתי, ברור, מה זאת אומרת?
אני עובד במפעל, אני קם בשש בבוקר, אני
משדע. לגמרי. ואז ככה, אתה יודע, נשבתי לחתירה, פעם ראשונה שהגעתי, נסעתי איתם לאימון, אני מגיע לכנרת, אתה יודע, קודם כל, פתאום מגבעת המורה, מהפעולה אתה מגיע לכנרת, זה כבר...
ראית העולם.
כן, יש אגם, יש אנשים.
מבלי לגוע מהפעולה, כן, חלילה.
כן, אחלה הפעולה, מתפתחת לגמרי, כן. אבל בזמנים ההם, זה מה שהיה שם בעצם. ולמרות שכאילו אני גדלתי שם, והפעולה תמיד, כל מקום זה דני פרידמן מהפעולה, דני פרידמן מהפעולה, אתה יודע. והגעתי לטבריה, אני רואה... סירה, משוטים, הייתי בשוק, כאילו, אני אומר, מה עושים?
בואי, זה מכונה?
כן, אחי, כאילו, אתה רואה פתאום סירה כזאת, באורך 7 מטרים, אתה רואה משוטים, אתה יושב, אתה לא יודע מה לעשות.
מה שקרה?
עכשיו, למזלנו, המאמן שלנו, שעלה מאוקראינה, הוא היה בן אדם כזה, שנתן לב ונשמה לענף הזה. אז כאילו, אנחנו יותר התאהבנו בו, מאשר בענף.
כי... הוא היה מנטור כזה מדריך, כמו בסיפורים שהמאמן הוא, אני לא אגיד אבא, אבל הוא סוג של כזה דמות בוגרת שהולכים אחריה.
בשבילי, הוא נפטר לפני שנתיים מסרטן, זיכרונו לברכה. אז בשבילי הוא היה אבא, כי זה הבן אדם.
איך קוראים לו?
ודים וינוגרדוב.
ודים וינוגרדוב, ניתן לו את הכבוד, את המקום.
לגמרי, לגמרי.
אתה יודע מה? סלוט. חיי ודים.
והוא, אתה יודע מה היה בו ייחודי? הבן אדם לא קיבל משכורת, הוא עבד, הוא עשה את זה על הכיף שלו, הוא נהנה מלעשות את זה.
וואו.
הוא היה עובד משמרת לילה, תחשוב, משמרת לילה במפעל, מסיים את המשמרת, מגיע, כאילו, שש בבוקר מסיים, חוזר ממגדל העמק לאפולה, אוסף אותנו אחד-אחד, זה מנוף ישראל, זה מהבית הזה, עד שזה משתין, עד שזה לא יתעורר, עד שזה מתעכב, עד שזה בשירותים. ואוסף אותנו אחד-אחד, ונוסעים לטבריה, אחי.
איזה סיפורים.
ימי שישי, ימי שבת, כל יום. חוזרים מהאימון. תחשוב, היינו חבר'ה, כאילו היה לנו כיף, לא חשבנו.
זה היה הדבר לעשות בעצם.
כן.
וואו.
לא היה פוליטיקה, לא היה שום דבר, כאילו, נהנית מזה. מה יותר כיף לבוא
מטבריה? תראה איזה פרק זמן בחיים שאתה יכול להקדיש את כל כולך לטובת העניין הזה, והענק, המאמן שלכם, שדחף אתכם ועשה הכל כדי שתעשו את זה, בקטע של טוב לב.
לגמרי. והוא אף פעם, אתה יודע, אף פעם לא היה כזה, היה אימון טוב, כל הכבוד. אבל ראית עליו.
ראית מתי הוא גר,
כן,
וראית
ראית מתי הוא גר. הוא אף פעם לא צעק, הוא תמיד היה כזה נאה, אתה יודע, והיה בא בכיף. אז כאילו, וכשהיה פידבק, כשהיה צריך לקבל פידבק, הוא לא אמר, אבל הוא הראה את זה.
איזה גבר.
תבין? וזה עוד יותר התחברת עליו. תחשוב, אנחנו מסיימים אימון, נגיד ביום שבת, היינו באים, התחלנו בדייב אומטיס. היית רואה אותנו כאלה חבר'ה, כולם בדייב אומטיס הזאת, זה רכב קטן, נוסעים לדבריה. אני זוכר פעם אחד הגענו לתחרות, מטבריה לארגון. אנחנו יוצאים מהרכב לאכסניה, הגענו לאכסניה, לאליפות הארץ. השומר כזה מסתכל עלינו, בואי נע.
נכנסתם. כמו ליצנים בקרקס.
כן, לגמרי, אחי, ככה זה היה.
יוצאים 8 מתוך אוטו קטן.
מטורף, כן, זה כאילו... וזה היו הרגעים האלו, שאתה נוסע לכנרת עם החבר'ה, מתאמנים ביחד, לא חושב על כלום, לא חושב על פוליטיקה, לא חושב איך לסגור את החודש, לא חושב, אתה מסיים את האמון, אתה חוזר בחזרה, נכנס, היינו בימי שבת, נכנסים לסופר, קונים קצת בשר, עולים לגבעה, יש לנו יער שם, כן. עושים על האש. אז כל פעם היינו ביחד, אתה יודע, כמו...
נשמע כמו ילדות מדהימה, אחי.
מדהימה,
עם,
מדהימה.
עם כל הפשטות והאין, נקרא לזה, נראה שהיית מלא בתוכך בהכל בעצם, בחברים, בסוג של משפחה, בעיסוק. זה כן, ממש זה, מקסים.
זה הדבר, שאחד הדברים שכאילו לקח אותי בספורט עד היום. למרות שנשארתי לבד ובאתי מכדורגל, כי כדורגל בעצם זה, תחשוב, הייתי קפטן בקבוצה שלי.
כן.
אז בעצם כדורגל זה ספורט קבוצתי.
כן.
אז זה מה שחיפשתי גם בחתירה, כי בהתחלה היינו מתאמנים ברביעות וזוגיות, ואליפות העולם הראשונה שלי זה הייתה בזוגית.
וואו.
והמשכנו להתאמן ברביעות גם, כן? אז כאילו, זה מה שתמיד חיבר אותי וחיזק אותי, כאילו הנבחרת, החבר'ה, כל השאר מסביב. זה שנשארתי לבד, זה כי כנראה אני דפוק בראש.
שרות על הדבר, מה זה?
עם כל ה... אתה יודע, עם כל הקשיים ועם כל הדברים שהיית צריך, מגיל 15 הייתי עובד.
אתה בן כמה היום?
34.
כן, אז אתה כבר מעל 20 שנה בתוך העניין.
כן, לגמרי.
וואו, אחי, זה כוח התמדה, כמו הכוח של המים, זה מתמיד. אז בתוך כל הסיפור המדהים הזה של איך צמחת לתוך, מתי אתה מבין ש... מתי אתם מבינים, המאמן, אתה, שא' יש לך את זה, ומתחילים להיות תחרותיים.
היה בעצם, אני זוכר את היום הזה, שכולם טסו לאליפות העולם בנוער, ואני נשארתי איתו אחד על אחד. לא לקחו אותו לאליפות העולם הזאת, למרות שרוב הספורטאים היו מאפולה.
כן.
ולקחו את המאמן השני, מטבריה. והוא נשאר איתי. אז, והיה נושא איתי, היה חופש גדול. היה נושא איתי כל יום מאפולה וטבריה, פעמיים ביום. כאילו, אפולה טבריה, תחשוב, לפעמים היינו נשארים לישון שמה. ואז הוא כזה אמר לי, החבר'ה חזרו מאליפות העולם, והייתה להם פגרה. כי הם התאמנו. אני לא טסתי. אז אני איתו במועדון שלנו, בגבעת המורה, במקלט, מתחת לאדמה.
עם קונספט.
עם קונספט, עם קונספט הוא, ועם משקולות משנת ה-80.
בטח, גם הקונספט עוד עם ידיות מעץ של פעם.
ידיות מעץ, כן, אחי, ועושה רעש, חבל הזמן, נהיה לי אלרגיה לאבק. אחרי התקופה הזאת במקלט, תקשיב, זה היה מצחיק. ואנחנו יושבים איתו, כאילו, אחד על אחד, והוא אומר לי, דני, אתה רוצה שנה הבאה לנסוע עם החבר'ה ביחד לאליפות העולם? אמרתי לו, ברור, מה זאת אומרת? אבל אתה לא תסיים את, אתה לא תסיים את התוכנית אימונים. אבל בכדורגל השקעתי, הייתי שחקתי כן. גם עם הנוער, גם עם הערים.
תוך כדי אתה עדיין משחק?
לא.
לא.
זה כבר הייתי בחתירה. שיחקתי עם הנערים. וגם הצטרפתי גם עם הבוגרים.
גם לבוגרים.
אז בעצם כל יום התאמנתי בכדורגל, כן. כל יום. והייתי בכושר ממש מעולה. וגם בשכונה, אתה יודע, היינו משחקים כל ערב.
כל הזמן זזים, זזים, זזים.
כן. זה עכשיו, זה נשוי, זה בעבודה, זה עייף, זה לא יכול להרים את התחת. קודם כל יום היינו משחקים כדורגל, אתה יודע. ואמרתי, הוא אמר, אין מצב שאתה תשרוד את התוכנית אימונים. עכשיו אמרתי לו... בסדר, ואני אוהב התערבויות.
אשכרה, אתה מאתגר אותי?
כן, אתה מאתגר אותי? יאללה, על בירה. הייתי עכשיו בן 16, אתה יודע, מאמנים...
אחי, עד שתסיים את התוכנית, יהיה מותר לך כבר לשתות את הבירה.
לגמרי, הייתי בן 16, ואתה יודע, מאמנים תמיד, אתה יודע, שותים בירה וזה. אז אני, כמו שאני אומר, חותר בלי בירה או לא חותר.
אחי, אז הנה, זה כמו... זה במועדון תמיד יש בירה, תמיד יש וויסקי. טוב, אז אני מאמן טוב.
לגמרי, לגמרי. זה אחד הדברים. אמרתי לו, יאללה, קדימה, בואו נעשה את זה. והתחלתי, והתחלתי באמת את התוכנית אימונים. ובחופש הגדול, הוא היה נוסע איתי בוקר מאפולה לטבריה, היינו חוזרים, הייתי נח, וגם נוסעים בצהריים, אחי וכל
שני אימונים.
כן, שני אימונים ביום, וכל זה, אחי, תחשוב שלא היום שלמים לו מזכורת.
זה הזוי, אחי, דלק, עניינים וכאלה. אני חושב זה היום כבן אדם בוגר, אתה אז היית ילד, בטוח לא הבנת מה. מסתכל זה כאדם בוגר, יש פה הוצאות, הבן אדם הוציא, הבן אדם כל כך אהב את החלום הזה ואת הרעיון הזה של לפתח ספורטאי. זה מדהים, אין כאלה.
בדיוק, והוא עשה את זה, אתה מבין? כאילו, הוא עשה את זה, הוא לא ציפה לקבל שום דבר בחזרה. כאילו, היום אי אפשר לספור אנשים כאלו, כאילו...
אין, כמעט, אין אחי, אין.
כמעט אני, ואין.
באמת, כאילו, גם עזרתי לטפח ספורטאי על והכל. היה לי איזשהו שכר קטן בצד, כי בסופו של דבר זה חצי תרומה, אבל עדיין לראות בן אדם שכל חייו נותן, זה... אין.
לגמרי, וזה אתה יודע, זה שווה יותר מכל דבר אחר. ובעצם התחלתי להתאמן, התחלנו לנסוע לטבריה, ואני זוכר פעם ראשונה, לא ידעתי, הרי אתה חותר בכנרת.
כן, וזרמים.
ואתה חותר ממש כאילו בפנים.
כן.
בתוך הרבה, רחוק מהגדה. ואני פה פתאום עושה איזה אימון של האצות, טק, 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 פתאום לא, אולי לא סגרתי טוב את המלגז, בום, יוצא לי המשות, אני מתהפך. עכשיו לא ידעתי איך לעלות בחזרה ליחיד. עכשיו, אם אני מתהפך, אני יכול לעלות בחזרה, לקפוץ וזה, עם ה-95 קילו. זה גם עובד. אבל אז, אחי,
לא התאמנת על הרגע הזה.
לא, ואני 2 קילומטר מהחוף, משהו כזה. עכשיו, אני כולי בסטרס, מה אני עושה וזה? ואני מתחיל לדחוף את הסירה ולשחות. לדחוף את הסירה ולשחות. אני זוכר, אחי, זה היה סיוט.
2 קילומטר?
כן.
שחית את זה באמת? ככה הגעת לחוף?
משהו כזה, כן. משהו כזה, 1.5 קילומטר.
אחי, אנשים הולכים לצליחת הכנרת, עושים 1.5 קילומטר, 3, זה הגדול. אתה עשית 2 קילומטר פלוס סירה.
אחי, אני לא זוכר כמה זה, אבל זה היה הרבה. זה היה 40 דקות.
היה לך כושר בן זונה, אחי. בן זונה.
אני לא יודע איך שרדתי את זה, אבל תחשוב, אני דוחף את הסירה עם המשוטים. עכשיו, זה לא זז, כי המשוטים תקועים לך במים. אתה דוחף וזוכה אחרי הסירה. כמובן שהייתי עוצר קצת...
ברור, מחבק את הסירה קצת.
ואז אחרי זה אני סוגר מאוד חזק את המלגזים, מאוד.
אני חושב שלכל מתאמן שיהיה לך אי פעם, סגרת את המלגזים.
סגרת את זה, כן. אז זה היה שיעור לחיים, בוא נגיד ככה. ואז הייתה התחרות הראשונה שלי, ואני זוכר כל החבר'ה שלי.
תוך כדי האימונים, איזושהי תחרות או תחרות עולם כבר אתה מדבר?
לא, תחרות סתם 1,000 מטר כזו, תחרות ארצית כן. בעצם, בתל אביב, זה היה בנחל הירקון, והיה את, היה את יאי, חבר שלי, שגדלנו ביחד, ובבית ספר וגם התאמנו, והוא בחור בגיל 17, 2 מטר, כאילו אני לידו הייתי צפלון. כל הזמן, דני בוא לפה, תלק. זה היה ככה.
זה חבר מחשל, נקרא.
כן, והיה את וובה, שהוא היה כבר מלא שנים אלוף הארץ בעצם. וזהו, תחרות ראשונה שלי, וממש התאמנתי, והוא תמיד היה לוקח את כולם, כאילו, ככה, בלי בעיה. ואני זוכר, כאילו, ממש התחלנו את הסטארט, והיינו ככה, אחד ליד השני, ובפיניש, טק. הוצאתי ממנו. וכאילו, זו התחרות הראשונה שניצחתי, והוא לא ציפה.
זו תחרות ראשונה שהוא הפסיד מזה הרבה זמן.
כן, והוא לא ציפה, כי הייתי רחוק ממנו כל הזמן. ופה הוא קיבל את הבומבה, גם אני לא ציפיתי את האמת.
ענק.
אבל כאילו, זה היה, אתה יודע, זה היה את הבום, ואז הבנתי שאני יכול. ותמיד הייתי לוחם, תמיד כאילו, אם הייתי שם לעצמי מטרה, תמיד הייתי הולך אליה, לא משנה מה. כי בסופו של דבר, גם בהתחלה כשהתחלתי, אבא שלי התחיל להגיד לי, גם אבא בזמנו אמר לי, למה אתה הולך? זאת אומרת, למה?
מה המטרה בסוף?
כן, כאילו, מה המטרה? למה אני משקיע סתם בענף הזה? אתה לא הולך. גם אם תלך, בארץ לא משקיעים בספורט. לא יצא מזה כלום. אז אמרתי לו, בסדר, אבא, אני יודע מה אני עושה, תן לי. והוא לא שהוא לא האמין בי. פשוט, כמו שהיה בברית המועצות, הוא גם היה בנבחרת השחייה. אז בגלל שהוא היה יהודי, בעצם... לא הוציאו אותו לחול.
כן.
ואז, כי היה אסור לצאת ליהודים לחול, אז הוא פרש.
כן.
אז אתה יודע, היה לו כזה מין בארץ, כמה שתשקיע, כמה
שתתן. הוא הסתכל כאבא על העתיד של הבן שלו. אוקיי, יאללה, תהיה אלוף הארץ, מה בסוף?
כן, מה יצא מזה?
איפה הפייצ'ק?
אתה יודע, איפשהו, כמובן שהוא צדק כל הדרך.
רק שתדע, אחי, ואת זה אני אומר לאבא שלי, תמיד צדקת. גם אם לא אמרתי לך, אבא תמיד צודק, איזה בעשה.
לגמרי, לגמרי. עד היום. והוא לקח אותי למקום הזה, וזה מה שמאוד חיזק אותי, שבזמן הזה, אתה יודע, אף אחד לא האמין. אף אחד לא האמין. גם החבר'ה, גם באיגוד, גם במועדון. כי באתי מכדורגל, אחי, זה עכשיו, אתה רואה אותי קצת עם שרירים וזה. אז הייתי...
מקל.
מקל, ממש, כאילו. והחתירה, כל שאני, מגיל 18, כל שנתיים, כל שנה, 2 קילו, בם. 82, 84, 86, ככה, והגעתי, עכשיו 95. אבל כבר הגעתי ל-95 בגיל 23, משהו כזה.
ואתה תחרותי, ואתה מאז בעצם מפרק את השיאים הישראלים, או לוקח כל תחרות ישראלית. 14 שנה זה בעצם, אם נסתכל, זה, אני אסמן את 14 שנה כתחילת הקריירה הממש מקצוענית שלך, אם ככה. מתי מתחיל המבט לכיוון אולימפיאדה, ובוא תן קצת רקורד של תחרויות גדולות, אירופה, עולם וכאלה, שכן הצלחת להביא הישגים או השתתפת בהם.
כן, אז זהו, פעם ראשונה בעצם שטסתי לתחרות, אז זה היה בנוער, טסנו לקרואטיה, ולקחנו עם וובה מקום שלישי.
Nice.
תחרות ראשונה.
פודיום ראשון.
כן, והלכנו על הראשון. הלכנו על הראשון, והוא במאה המטרים האחרונים נתקע עם המשות בבויות.
וואו.
ואז טק-טק עקפו.
בויה, למי שלא יודע, זה המצוף...
כן, תתארו לכם שבעצם זה כמו בריכת שחייה, רק גדולה לסירות.
כן, יש סטריפים כאלה ממש מסודרים עם מצופים.
כן, בדיוק ככה. והוא כאילו קצת סטין, הוא נתקע עם המשות בבויות, ועצרנו, וכאילו, שתינו בשוק, והוא בשוק, עוקפים אותנו, ואני כזה, תחתור, טק, טק, טק. אתה יודע, נכנסנו לפחות, לקחנו את ה...
יש מצב שהפחד הזה הדליק אתכם כל כך ש...
והוא מסתכל, אני אומר, מה אתה מסתכל? תחתור, כאילו, אם לא עוד שנייה, כולם, אז פחות היינו שמחים עוד מהמקום השלישי
שלקחנו. מה, אדיר, תחרות ראשונה, פודיום.
כן, היה ממש תחרות ראשונה, וטסתי לחול, והתחלתי להיפתח לכל הדבר הזה, שגם הגענו לקרואטיה, והכרנו מלא חבר'ה, ספורטאים, ואחרי זה הלכנו איתם ביחד למסיבה. אתה יודע,
פתאום... מגניב פה, רואה עולם, אחי, מי אפולה שטבריה היה, וואו, פתאום ארץ אחרת.
פתאום אתה מתחיל לטוס, פתאום אתה מכיר חבר'ה מקרואטיה, מסלובניה, מאיסטוניה, וכולם חבר'ה מנים, וסבבה, והם פרגנים. אתה יודע, כאילו...
זה לא ספורט רע, אין בו דם רע?
לא, אין בו דם. יש פרגון, הרבה פרגון, לב ונשמה. ובגלל שכמו שאמרתי בהתחלה, שהרבה אנשים עושים את זה שיש להם כסף, אז דווקא בענף הזה הספורטאים עצמם, הם באים ממקומות כמו שלי, כל אחד בא כי הוא נפתח לענף הזה. אז אין הרבה כסף, כאילו בענף יש הרבה כסף, אבל הספורטאים הם כולם אנשים רגילים בעצם. אז בגלל זה כולם באים עם לב ונשמה ומפרגנים אחד לשני.
יפה.
אנחנו יכולים להיות במחנה אימונים, איזה חודש.
להסתחבק והכל, אבל כן. בקרב זה קרב.
אני הבולגרי, הפינלנדי ביחד, ואז כשהם מגיעים לגבי העולם או אליפות אירופה, באותו מקצה אני יכול להיכנס לחצי גמר או לגמר, והם לא. וכאילו, מצד אחד אני שמח בשבילי, מצד שני אני מתבאס
בשבילו, כי הוא חבר, יפה.
ואותו דבר הם. וככה כל תחרות, אתה מבין?
זה ספורט בריא, זה ספורט שאני מאוד אוהב, שהוא בעצם התכלס, זה התחרות, אבל התכלס האמיתי זה הביחד, זה החיבור למחנה המשותף הזה.
יש לנו גם קבוצת וואטסאפ, תחשוב, של יחידים,
גדול.
שכולם בני בעצם איזה 8-9 חבר'ה, אחד מאיטליה, אחד משוויץ, אחד מפינלנד, בולגריה, אוקראינה, הונגריה. ואנחנו לפני תחרות...
מגניב.
כמון, גייז, גוד לק, בהצלחה, היה תחרות טובה, יהיה להתן בראש.
איזה יופי.
כן, אחי.
זה ממש כאילו לא מה שמצופה מהספורטאי התחרותי. כאילו, לא רואים את זה.
לא, לא רואים את זה. וזה למה באמת הענף הזה כל כך... התאהבתי בו ומשך אותי כל הזמן.
שפוך עלינו הישגים. מה ההישגים הבולטים שהצלחת להביא, או להביא כצוות או כבודד?
זהו, בעצם כאילו כל הישג שהבאתי, ההישג הראשון שלי הבאמת משמעותי, זה היה ב-2011. בדיוק עברתי מעד 23 לבוגרים. אליפות עולם, סיימתי מקום 20.
וואו.
מתוך 30 ולא זוכר, 2 נראה לי, שזה רבע גמר אליפות העולם. שזה אי פעם שישראלי...
הצליח לחדור את הדבר הזה.
הצליח להיכנס, כן. למרות שהאמינו שאני אהיה שם בין האחרונים, ואני לא הייתי, אז יצא טוב. יפה. לאלו שלא האמינו.
הכי, הכי כיף זה להסתכל אחורה, להגיד פאק אוף.
כן, תמיד, תמיד היו אתגרים כאלו. ואז שנה אחרי זה, סיימתי, זה היה מאוד קשה, כי בשביל לקבל מימון והכל, אתה צריך להיכנס לסגל האולימפי.
כן, בדיוק.
ועד גיל 25 לא הייתי בסגל האולימפי.
בדיוק, זה הפיבוט שרציתי שנדבר עליו, מתי אתה כבר נכנס למקום שמסתכלים עליך כעל ספורטאי אולימפי.
בדיוק.
זה בגיל 25, אתה אומר.
כן, אז תחשוב שאחרי הצבא, אתה כאילו תמיד הייתי עובד, ועברתי לווינגייט. נכנסנו לסגל התודעה, שזה אומר שזה סגל טיפולי פיזיותרפיה וכל הסביב.
קבל קצת תמיכה מסביב.
כן, קצת תמיכה. חדר בווינגייט, בבית הנבחרות, ארוחות ודברים כאלו. וזה כאילו, אתה יודע, אחרי הצבא זה היה סבבה, מדהים, הכל, והייתי עובד מציל בבריכה בווינגייט. עד היום פוגשים אותי בחדר אוכל, אומרים,
המציל.
כן, המציל.
לך תתברג לאולימפיאדה ובסוף תשאר מציל מהווינגייט, אחי, איזה גדול.
המציל החותר.
גדול.
כן, ואז נכנסתי לסגל, סיימתי שמיני באליפות אירופה.
מדהים.
אני זוכר את זה, זה היה מטורף, כאילו. באותו תקופה גם, למזלי, בא ספונסר, אלצ'ולר שחם, התחיל לתמוך בי, אז התחלתי פחות לעבוד, ובאמת להתכונן לתחרות הזאת, יצא לי כאילו חודשיים כמעט ולא לעבוד, וטאק, להתכונן.
שזה בדיוק שאני רוצה רק להבהיר את הנקודה הזאת, שכשספורטאי צריך ספונסר, זה בשביל שהוא לא יתעסק בעבודה, שהוא לא יתעסק ביום-יום שלו, אלא שהוא יוכל להתאמן, זה מה שספורטאי על צריך לעשות. להתאמן ולהתאמן ולהתאמן, וזאת העבודה שלו.
לגמרי, כי אתה בזה 24 שעות. אתה בעצם גם אחרי אמונים.
מתאמן, נח, אוכל, נח, מתאמן, וככה.
כן, גם בראש שלך, כאילו, האימון למחר, אתה חושב, אופה, יש לי אימון כזה, איך אני אעשה אותו, איך אני אבוא מוכן, איך אני אבוא טאק.
איך אני מכין אנרגיה.
איך אני מכין אנרגיה. כן, כאילו, זה כל הזה, נגיד סופי שבוע, מתקשרים אליך חברים, יאללה, בוא לצאת. ואתה אומר, יום שבת יש לי אימון, עושה מה, איזה לצאת, מחר שלוש פעמים 2,000 מטר.
איזה נורא.
אין לאן לצאת, אחי.
זה קשה, זה ממש קשה.
כן, תחכו לי, אני בדרך.
עזוב, נרדמתי.
וזהו, ונכנסתי לשמינייה באליפות אירופה. תקשיב, זה היה תחרות מטורפת, אני זוכר את זה, כאילו זה היה אתמול. אני נכנסתי לחצי גמר. זאת אומרת, אצלנו הטופ, טופ 12.
כן.
בכל מקצה, שש סירות.
כן.
בעצם. והטופ 12 אצלנו זה הטופ. כאילו, אם אתה נכנס לחצי גמר, זה כבר אתה ב-12 הכי טובים. שזה
כאילו כבר סיגניפיקנט, זה כבר משהו רציני.
כן. והרוב אצלנו חבר'ה מאירופה. בעצם אז נכנסתי לחצי גמר, שזה כבר היה מעל ומעבר, ובשביל להיכנס לסגל הייתי צריך להיות שמיני. ואני יודע בעצם שאם אני נכנס לסגל, אני מתחיל לקבל מלגה, אני מתחיל לקבל את כל הדברים מסביב, תמיכה, ואז אני בכלל יוכל להפסיק לעבוד. והתחלתי את התחרות, ואנחנו מתחילים, ואני זוכר, אני הסלובקי והסלובני, וכאילו ככה, כולם באותו
ראש
שורם.
ראש בראש.
כן, באלף מטר, ואני קולט שאחרי זה עוד היה שם כבר איזה מישהו, אני לא זוכר, שלושה עקפו אותי, ואני רביעי. באלף מטר אני רביעי, באלף 500 אני רביעי, ואני כזה הכי בצד. ואני אומר, בואי נה, כאילו, אני חייב להיכנס לשמינייה. אתה יודע, אצלי בראש, אתה דופק 2,000 מטר, אתה בקצב מטורף.
נלחם על החיים, מה זה?
ואתה אומר, כן, כאילו, היית ילד, אמרת, אני חייב, כי זה המשך הקריירה שלי. ואז ב-400 מטרים האחרונים, אחרי זה, כאילו, הקליטו לי גם את השדר. הוא מתחיל כזה להגיד, דני פרידמן, כאילו,
מה the last lane.
כן, the last. He's go to the finish, אתה יודע. ואני מעלה, טק, אמרתי, סגרתי עיניים,
בום.
ואמרתי, all in. ואני הולך, בם, 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 מסתכל, אופה, שלישי, בם, 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 מסתכל, אופה, שני, בם, ואומר, האם הוא ישרוד? השדר, לא נראה לי שהוא ישרוד. לא, הנה, תכף הוא מת, תכף הוא מת.
מחכים שהשירים יתחמצנו, וזה לא קורה.
וזה לא קורה, ואני בם, 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 כבר ראשון, עקפתי, אני מסתכל עליו, אתה יודע, אסור להסתכל, אבל אתה ילד, אתה לא מנוסה, אתה הסתכלתי, עקפתי אותו, הסתכלתי עליו, טק, איבדתי קצת את המשות, נכנס הסלובני ואני אחריו שמיני.
יואו, על הקסקס.
על הקסקס, ואחריי הסלובקי והבחור השני, וכאילו אני והסלובני גמורים, הוציא אותנו מה, אתה לא יכול לעזוז, כי כל השירים שלך...
הכל תפוס.
טק, טק, יש לך התקפצויות.
כן, כן. מלא חומצה לקטית רצה בשביל.
אבל הוא כאילו גמור, ואני לא עניין אותי כלום. אמרתי, אני שמיני, אני בסגל, אני עכשיו כאילו איזה כיף, סוף סוף הגעתי, בונה, שמיני באליפות אירופה.
זה ענק, בונה.
והייתי בן 24, וכל החבר'ה שם היו בגילי, 30, 32, 34, כאילו, חתירה זה ספורט של חבר'ה מבוגרים.
כן, של מבושלים.
מבושלים, כן, יש משהו בענף הזה שאתה בא יותר מנוסה, יותר חזק, גם אולי יותר אירובי.
יכול להיות, עוד פעם, בנאורים יש הרבה כוח מתפרץ, ובאמת אחר כך אתה רואה גם, אם תסתכל על אולטרה מרתוניסטים, כן. אתה לא תראה אנשים צעירים, אתה תראה אנשים בוגרים, כל האינדיור הכבד הזה. אז כנראה באמת יש איזושהי בשלות של הגוף שמביאה את חתך הגילאים ל-30 פלוס.
זהו, בדיוק, גם אני רואה כל החבר'ה שעושים איירון וזה, אתה כן. לא רואה חבר'ה צעירים. זה חבר'ה אחרי גילאי 30, 35,
פלוס,
40.
פלוס, בטח.
כן. וזה מטורף, ובאותה תקופה, אתה יודע, בשבילי זה היה כאילו, וואלה, באמת, הגעתי פה להישג, וגם פעם ראשונה שירדתי משבע דקות בתחרות, עשיתי 6.58.
אז זה גם סי אישי,
זה פי-אר? סי אישי, סי ישראלי, ופתאום, אתה יודע, כאילו, אתה אומר, וואו, איזה רמה הגעת. שכל הזמן אתה, בטלוויזיה הייתי מסתכל, אתה יודע, כמו שמסתכלים על רונלדו ומסי, ופתאום אתה בא ומשחק עם הטובים בעולם.
וגם דני פרידמן ליד.
וגם דני פרידמן, כן. ושנה אחרי זה היה אליפות אירופה, נכנסתי לגמר באליפות אירופה, נכנסתי לשישה הראשונים.
הטופ 6.
כן, ומתוך 30, משהו כזה. והיה קטע, מה זה מצחיק? כי הם התחילו לקרוא בגמר, נגיד זה אלכסנדר אלכסנדרוב מאזרבייג'אן, מקום... אלוף אירופה וחמישי באולימפיאדה. מרסל חקר מגרמניה, אלוף אולימפי ואלוף עולם. זה מצ'כיה, אלוף אולימפי ואלוף עולם. And Danny Friedman from Israel, from Afula, 25 years old.
Danny Friedman from Israel, from Afula.
Afula? ספידו שלו, גדול.
מאיפה הם לקחו את Afula, אבל זה היה, כן, זה היה...
תמצא את הקטע הזה לשלוח לי, לשבץ אותו, זה אדיר.
כן, כן, יש אותו.
יא, דני, אנחנו מתקרבים ככה לסוף. אנחנו עם הפנים קדימה באמת לפריז. אני יודע שפתחת פרויקט מימון המונים לטובת הפרויקט שלך להיכנס לאולימפיאדה. הריאלי של להיכנס לאולימפיאדה, קודם כל, כמה זה ריאלי וכמה אתה אינטואיט, ואיפה אנחנו עומדים, כי אנחנו גם פונים לקהל שיפתח ויעזור. אז שוט.
כן, למעשה... תמיד בשנים הקרובות, האחרונות בעצם, לריו פספסתי מקום אחד. שתי שניות ומקום אחד. הייתי וואו. עשירי, ורק אצלנו הקריטריון עובד ככה, שזה 9 מאליפות עולם,
כן.
ועוד 3, חצי שנה אחרי זה, במאי, שנה אחרי זה, last chance. זאת אומרת, 12 מאירופה.
כן.
אחרי זה יש לך 5 מאפריקה, 5 מאזיה, 5 מדרום אמריקה.
וואו, ואנחנו על אירופה, שזה תחרות קשה להלאה.
כן, ואצלנו בחתירה זה רק אירופאים. כן. אולי יש ניו זילנדי אחד, אבל כל השאר זה אירופה. בתכלס בתחרות, באולימפיאדה יש 32 יחידים, אבל מאירופה זה 12.
כן.
סוף, בכל השאר, כל ה-20,
שער העולם.
כן, שרחוקים, שנגיד אני מנצח אותם... ארצות
הברית, אוסטרליה, זה.
זה כן, אני מנצח אותם בסביבות ה-30 שניות, 20 שניות, אתה מבין?
מדהים.
וכאילו אתה לא מגיע לאולימפיאדה בגלל...
בגלל קריטריון.
בגלל קריטריון.
כי אתה משוייך לאירופה.
זהו, והקריטריון הוא בינלאומי. אין בעצם קריטריון ישראלי או משהו כזה.
כן.
וזה צ'אנס אחד. וואו. אתה מגיע לאליפות העולם, נפצעת, שברת היד,
שברת
רגל, לא משנה, ולא עשית את זה, זהו, נגמר. ובלאס, בלאס צ'אנס אתה מגיע, ועוד 3 כרטיסים מתוך 20-25. ושם בכלל לחץ, כאילו אתה אומר, בוא נה, כאילו, פה לפחות 9.
יש לך מישהו שעוזר לך בפן המנטלי?
היה, תקופה שלא היה. כמובן שהגעתי להישגים הגבוהים, אז כן, אז הוועד האולימפי דאג לזה שיהיה לנו פסיכולוג, שיהיה מסאג'י, שיהיו פיזיותרפיסטים. בהתחלה לא היה כלום, אתה יודע, אבל עם הזמן הגענו לזה.
קורה.
וטוקיו בעצם, גם הייתה שנה מאוד קשה, נתקעתי באיטליה במשך כמה חודשים טובים, ובתחרות עצמה גם הייתי 15 באליפות עולם, ממש כמה מאיות מהחצי גמר. כי נכנסנו שלושה בטי-טי-טי-טי.
ממש על מאיות שנייה.
כן, אחי, כלום, ואתה כבר תחשוב, אתה כבר מה-12 הראשונים, קופץ מ-13-18. וגם שם, כשסיימתי 15, נכנסנו שלושתנו ביחד, איזה ארבע חבר'ה ביחד. ואנשים לא מבינים, כי פתאום אלוף עולם יכול פתאום להיות ממקום, מהחמישה הראשונה נגיד, אתה יכול בום להיות ב-18.
וואו, איזה קשוח זה.
כן, זה קשה, אתה יודע, תמיד חשבתי שקשה להגיע לטופ. לא, יותר קשה להישאר בטופ.
כן.
ולשמור את זה. כי בטופ אתה מגיע,
אתה מגיע אנדרדוג קצת, אתה מגיע עם אמביציה, ואז אתה שם וכולם רוצים לנשוך אותך. זה העניין, לשמור על הגבי הזה.
כן, וזה, פה אתה צריך להיות חכם, איך להמשיך ולהחזיק את זה כמו שצריך. וזה לא פשוט, כמו שהרבה ספורטאים יודעים על מה אני מדבר.
יפה. אז בוא תפנה לקהל שלנו, מבחינת ההדסטארט, ספר לנו טיפה על זה, אנחנו גם נשבץ לינק למי שרוצה להיכנס ולתת.
זהו, אז בעצם כאילו בשנה האחרונה, כל הזמן הזה הייתי ב-12 שנים האחרונות בסגל האולימפי, והם תמכו. כמובן בענף שלי של ספורטאי יחיד, יש עוד ספורטאים צעירים, אבל הם רק בתחילת הדרך. בגלל זה האיגוד שלנו לא כזה מתוקצב בעצם, והמדינה לא מקציבה לאיגוד.
כן, כי אין הרבה ספורטאים, אז אין...
כן, זה סיפור, אתה יודע, שלא נגמר. אז אני נפצעתי באליפות אירופה האחרונה, ושבוע לפני זה הייתי על... הייתי על זריקות בגב, והובלתי כל הדרך, אמרתי, לא משנה, אני הולך לתחרות ועושה את מה שאני יכול, כי אני לא מאלה שמה פתאום אני לא אסע. לא, התכוננתי חצי שנה לרגע הזה, בטח שאני אסע. הגב שלי התפרק, אבל אני אעשה את התחרות. הובלתי עד ה-500 מטרים האחרונים, לאורך כל הדרך, באיזה שתי סירות.
וואו.
ופתאום אני מרגיש שהגב שלי... לא...
כושל כבר, לא
מחזיק. לא מחזיק את זה, ופתאום כזה... בשנייה גילו, הכל היה בסדר, אני טק, מקבל טק כזה, ואני מרגיש שכל פעם שאני דוחף, מתכווץ עוד ועוד ועוד, ופתאום בום, אני עוצר, ואני רואה איך כולם עוברים אותי, ואני אומר, פאק, פאק גדול, ובעצם לא נכנסתי ל-12 ראשונים, ויצאתי כאילו מהסגל האולימפי, שזה תמיכה והכנה בגדול, אתה יודע, חברת סאנו כתומכים בי כבר במשך 8 שנים, אבל זה עוזר לי לסגור את החודש. באמת, התקציב שאני צריך עכשיו זה לקנות סירה, כמו שאמרנו, שעולה 60,000 שקל. כל מחנה אימונים פלוס גביע עולם או אליפות אירופה, זה בין 20,000 ל-25,000 שקל.
כן.
וכאילו אצלנו, אתה לא נמצא בארץ, אתה תמיד בחול, אתה זוכר, מה שאתה
כן,
מכיר
כן.
אותי.
כל הזמן אנחנו מתכתבים.
דני, איפה אתה?
מתכתבים, באיטליה, וזה, וזה.
אתה בארץ, כן, איפה אתה? באיטליה. זהו, אז לא היה לי פשוט לצאת בעצם עם הפרויקט הזה.
כן.
זה משהו שמאוד קשה, כי כל החיים תמיד עשיתי הכל לבד, אבל אמרתי, אם אני רוצה להגשים את החלום ולעשות את זה עד הסוף, אין לי ברירה. זאת הדרך היחידה שבאמת אני יכול להגיע לאולימפיאדה, ולנסות לעשות שוב פעם, להשיג את הקריטריון.
כן.
אז בעצם יצאתי עם הפרויקט הזה, הדסטארט, שהוא נקרא דני פרידמן לאולימפיאדה, ואני אשמח באמת עם אנשים, עם הצופים שלנו והמאזינים, ייכנסו ויתרמו. כל סכום,
כל סכום עוזר.
הוא ברכה, כן, יעזור לי להרים את הפרויקט. ואתה יודע, זה כבר יותר מסתם דני פרידמן, זה כבר יותר, זה המשפחה שלי, זה אשתי, זה החברים, זה האנשים שתומכים לאורך כל הדרך, כאילו זה לא אני, זה עם שלם.
זה משימה לאומית, נקרא לזה... ממש משימה לאומית, לשים את דגל ישראל גם באולימפיאדה ובמקום של חתירה.
לגמרי, כי בסופו של דבר, כשאני מגיע, המאמן שלי פעם אמר את זה, כאילו כשאני והוא היינו מגיעים לתחרויות, אז הוא אמר, הנה תראה, אני ואתה באים, וכולם יודעים מי זה אקסל ודני פרידמן מישראל.
גדול.
כולם יודעים, ואיזו גאווה גדול. יותר מזאת אתה יכול להביא למדינה שלך.
לגמרי, לגמרי. אחי, זו פטריוטיות לשמה. זה מזמן כבר לא דני פרידמן. בשביל דני פרידמן זה דני פרידמן בשביל המדינה, וזאת גם קריאה שלי לכם, לפעולה, לעשות את זה. שמעתם, הסיפור נגע בכם. חברים, פתחו ותעשו, אנחנו רוצים לראות את, את אלכס בפריז. וסתם, הוא הבטיח לי שאתה רוצה לטוס לפריז, אז לא. משימה לאומית, חברים, להרים את זה ו- ולגרום לזה לחיות.
אני מבטיח לתת את ה-300% שלי שזה יקרה.
יוס. דני, מכל אורח שלי אני מבקש איזשהו או מנטרה, או משפט מחץ כזה, או עצה לחיים. כל אחד יש לו איזשהו משהו שמלווה אותו, אם יש לך איזשהו משפט ככה למאזינים שלנו.
אז כמו שאני עושה כל החיים בעצם, זה תמיד אני מאמין, הולך עם הלב ועם הנשמה. ואני גם אם ברגעים הכי קשים, אני יודע שאני צריך להאמין ו- וללכת לשם, כי יום אחד זה יקרה. ו-18 שנים עברו ועדיין אני פה. אז ענק. כנראה שצריך להאמין והרבה לב, הרבה לב.
ענק. דני, תודה רבה על שיחה מדהימה.
תודה אח שלי.
צופים ומאזינים יקרים, כמובן מוזמנים להירתם למשימה הענקית הזאת, אנחנו נשדר, נשים פשוט לינק בסרטון וגם בתגובות. מקווים שנהנתם, אם יש לכם שאלות, גם מקצועיות, by the way, דני גם פתח במרכז החתירה
מועדון השייטים.
מועדון השייטים בירקון, יש גם חוגים שעוברים ושיעורים שעוברים יחד איתו על מכשירי חתירה, אז כל מי שקשור ורוצה לקבל את המידע הכי טוב מהבן אדם, הכי מוכשר בארץ בעניין הזה, מוזמן. שאלות כמובן אפשר לעלות בתגובות. וזהו, מקווה שנהנתם. דני, שוב תודה רבה שהתארחת אצלי.
תודה לך, היה כיף.
יאללה, אנחנו נתראה בפודקאסט הבא. להתראות.
ביי ביי.